בהקמה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
English words are full of echoes, memories, associations. They've been out and about on people's lips, in their houses, in the streets, in the fields, for so many centuries. And that is one of the chief difficulties in writing in today. They're stored with other meanings, with other memories, and they have contracted so many famous marriages in the past.
שלום לכם, אתם איתנו בתוכנית גיבורת תרבות. אנחנו היום לא אומרים גיבור תרבות, כי אנחנו נותנים כבוד למגדר. ושמענו את קולה של גיבורת התרבות שלנו לתוכנית הזאת, וירג'יניה וולף, הסופרת, הפמיניסטית, זאתי שפרצה את הדרך גם לנשים וגם לסופרים שבאו אחריה. ואנחנו, זה דוקטור דן הרב.
היי יונתן.
ודוקטור דוד גורביץ'.
שלום יונתן.
ואני יונתן גת, ובואו תסבירו לי חבריה, למה כל כך הרבה שנים לאחר מותה, אנחנו מדברים כבר על למעלה מ-75 שנה לאחר פטירתה, וירג'יניה וולף עדיין מעוררת בנו התרגשות, אולי חלק מהזכרים שבינינו התגוננות, וגם פליאה, למה זה?
אני חושב שבראש ובראשונה בגלל שני דברים. א', בגלל הרגישות האינסופית שלה, ושניים, בגלל המקוריות שלה, ואולי שלוש, בגלל משפטים נפלאים כאלה שאחר כך יזהו כזרם התודעה. כאן היא כותבת על פיטר וולש, שהוא היה מאהב לשעבר, שהיא זרקה אותו לפני שנים, ובא לבקר אותה בלונדון, של מיס קלריסה דלווי, וכך היא חושבת, זרם התודעה שלה, שמלווה את האיש ש... בא לבקר, והיא שוב משיבה את, ריקה, את פניו ריקם אחרי המון שנים.
בספר מרת דלווי.
מרת דלווי. כשענן, אני התחלתי כבר להיות מוספר מהמגדר, עננה. אתה יודע, אתה השפעת עליי. מה אני אעשה? כשענן חוצה את השמש, דממה נופלת על לונדון. ועל הנפש. כל מאמץ נפסק. הזמן מתנפנף על התורן. אנחנו נוצרים. אנחנו עומדים, נוקשים, רק שלט ההרגל תומך בגוף האנושי. שאין בו כלום, אמר פיטר וולש לעצמו. כי חש מרוקן, חלול לגמרי בתוכו. קלריסה לא רצתה אותי, חשב. הוא עמד שם וחשב. קלריסה לא רצתה אותי. אני חושב שכל אחד יכול להתחבר לשורות האלה. רוצה להיות אומן השפה האנגלית ולהיות מומחה בזרם התודעה.
כן. יונתן, אני רוצה להתייחס לשאלה שלך וגם בעקבות הדברים של דוד. אנחנו עושים תוכנית שנקראת גיבור תרבות, קראת לה גיבור התרבות ואני לחלוטין מקבל את זה. אתה יודע, אנחנו רוצים להיות רלוונטיים, המילה הזאת, אנחנו חייבים להיות רלוונטיים, כי אנחנו בערוץ שידור ויש מאזינים ואנחנו צריכים להיות אקטואלים באיזשהו אופן, וכאילו אנחנו בוחרים לעשות היום תוכנית על גיבורת תרבות שהיא לחלוטין לא אקטואלית, ויהיו אנשים שאפילו יגידו מה הרלוונטיות של וירג'יניה וולף, סופרת שחייתה בסוף המאה ה-19, נפטרה בתחילת קרוב לשליש הראשון של המאה ה-20, מה לה ולחיים שלנו פה ולתרבות שלנו פה. ואני חושב שאני לא רוצה, אתה יודע, להפליג במליצות, אבל אני חושב שהשיח הפמיניסטי שהוא כל כך רלוונטי, הוא כל כך אקטואלי, הוא כל כך עכשווי כרגע, אנחנו כל הזמן מדברים על המקום הזה, על שאלת המגדר ועל שאלת המקום של נשים בתרבות ובשיח ובפוליטיקה ובמחשבה, בדמיון, בכל המקומות האלה. לוירג'יניה וולף היה המון המון תרומה, כמעט הייתי אומר פריצת דרך, ועל זה אנחנו נדבר.
אתה יודע, בעקבות הדברים שאתה אומר, נדבר על החיים שלה שלא היו קלים, נדבר על התקופה שבה היא חיה ו... חיה איתה וכנגדה, אבל הדברים שהם אקטואליים, אני מתחבר לדברים שלך, הרלוונטיים, זה הרעיון של לקלף את הנפש מהגסות שלה. זה רלוונטי ואוניברסלי, אפילו לישראלים שנחשבים ליצורים גסים במיוחד, שהעניינים האלה לא נוגעים בהם, כי עניינים רק של חוסן לאומי, זה מעניינים אותם. עדיין אדם באוניברסלי, הוא שואל את עצמו מה מתרחש מתחת לאור של התודעה, מתחת לגוף הזה האנונימי, מתחת לשפה הרגילה שאנחנו מחליפים. בשביל לקבל תשובות, כדאי לעיין באחד הרומנים שעוד נדבר עליהם.
אז בואו נגיד כמה דברים בפתח התוכנית. קודם כל, היא נולדה ב-1982, עוד בתקופה הוויקטוריאנית, בשם אדלן וירג'יניה סטיבן. למשפחתה הייתה בעלות על הוצאה לאור, אביה היה מבקר ספרות. אמה נפטרה כשהיא הייתה רק בת 13, דבר שהיא ראתה בו את הטרגדיה הגדולה של חייה. היא נחשבת לאחת מחלוצות הז'אנר הספרותי שנקרא זרם התודעה, שעוד נרחיב עליו בהמשך. כתבה 9 רומנים, 6 קבצי סיפורים, 4 ביוגרפיות, 14 ספרי עיון ועוד. קראה לנשים ללדת פחות וליצור יותר, סבלה מדיכאונות קשים, התייעצה אפילו עם זיגמונד פרויד, דוד תורת הפסיכואנליזה. עצות שכנראה לא סייעו לה, שכן ב-1941 היא התאבדה כשהיא בת 59 בטביעה בנהר כשכיסיה מלאים באבנים כבדות.
יש מה מאוד קודר, אבל האמת היא שהרומנים שלהם גם מלאי אור, מלאי תשוקה, מלאי יופי, וזה דבר מופלא, אישה שלא היה לה קל לחיות, כתבה כל כך הרבה משפטים מדהימים באנגלית, שאפילו נשמעים נפלא בתרגומים העבריים שלה, וזה דבר מעניין, כי כאילו היחס הזה בין הכלילות של השפה, הווירטואוזיות של השפה, לבין הכובד של החיים, שלא היה קל. אגב, עוד פרט נוסף, שהיא גם בגיל 13 התייתמה מאימה. אני אוסיף על זה שהיא גם בגיל 15 מתה באופן פתאומי אחותה החורגת,
כן.
שהייתה קשורה אליה מאוד, שהייתה כמו אימא שנייה שלה. ואחרי זה נפלה לשלטונו של אבא, שהיה די עריץ, די לא מבין, די מסתגר באיזה מין אבל רשמי על מות אשתו, וחנת את הבנות שלו בתוך איזה סדר יום חיים כזה קשה, ויקטוריאני, נוקשה,
ותוסיף לזה שאחי החורג גם הטריד אותה מינית,
בדיוק,
ואהב מאוד דומיננטי וכן הלאה, ואנחנו יכולים להוסיף עוד כמובן זרדים למדורה הזאת.
זה בית גידול מאוד בעייתי.
אתה יודע, זה משהו זה חלק, זה דבר שחוזר אצלנו, הרצון, באיזשהו אופן אנחנו מפמפמים את ההיסטוריה האפלה או הקשה של הגיבורים שלנו.
זה בשביל להיות סנסציונים.
אז זהו, זה קצת, אני שואל את עצמי, האם אתה חייב ביוגרפיה כל כך קשה כדי להיות פורץ דרך, כדי להיות בסופו של דבר גאון? האם יש קורלציה בין הדברים?
תלוי אם אתה רומנטיקאי. אם אתה רומנטיקאי, אתה הולך לכיוון, אז אם אתה אנטי רומנטי, אתה בטח לא חושב.
אבל נגיד, אנחנו נדבר על וירג'יניה וולף היום. אתה חושב שהדבר הזה הוא מן הסתם קשור באופן הדוק, לא?
כן, אבל תחשוב רגע, אורי ברנשטיין, בעל אמקור לשעבר, אדם שלא היה צריך להתפרדס ולא עלה לשום עליית גג מסכנה של אומן דפוק, ועדיין, אתה יודע, לא כסף. וולס סטיבנס היה בעל חברת ביטוח גדולה בארצות הברית, אחד גדולי העשירה.
אבל שים לב,
אז זה המיתוס של אנשים יחסית, מה שנקרא, מיושבים, שהיו גם אומנים גדולים.
ממש אני לא מקבל את מה שאתה אומר, מכיוון שהדוגמאות שאתה נותן לי הן דוגמאות של אנשים מבוססים מבחינה כלכלית, בעוד שהסיפור
שלי הייתה מאוד
בדיוק, בעוד שהסיפור של וירג'יניה וולף, מה שמעניין אותנו זה הביוגרפיה הקשה, זה הילדות העשוקה, זה הנפש הקרועה, זה הדברים שמעניין אותנו. ולגבי אנשים שהזכרת, אנחנו לא יודעים,
אתה מבדיל בין הקושי שלה לבין החיים הרווחה, ואתה צודק בעניין, אני לגמרי אומר, רק אני אומר שאיפשהו הרעיון של הרומן הסובל, שזה גם סובל כלכלית, סובל נפשית, סובל באופן כללי, ואתה הבחנת בין זה, הוא מיתוס רומנטי, ואצלה הוא מתקיים הכי חזק. זה אחד האנשים שצריך לנחם תמיד את העניים, להגיד גם העשירים סובלים, גם הבורגנים מרגישים בדידות. זה דבר נורא מנחם, אנשים שלא יכולים לגמור את החודש, לא?
בואו נתחיל
ככה, יונתן.
אני מסכים.
אתה רוצה כבר להתחיל?
כן. בואו נתחיל בתקופה. זה נורא חשוב, היא הרי נולדה לפני 135 שנה, התקופה הוויקטוריאנית. אז מה מאפיין את התקופה הזאת?
נוקשות, מוסריות, רציונליזם קיצוני, פוזיטיביזם מדעי ודקדנס גם יחד. הכל ביחד. תחשוב, ספיריטואליזם, אנשים הולכים למחשבים, גם אוסקר ויילד פועל באותה תקופה, גם פחות או יותר שרלוק הולמס נולד באותה תקופה, לא שרלוק הולמס, שרלוק הולמס של כמובן קונן דויל, והוא מעשן אופיום, זאת אומרת, וגם בירצלי וקלינט הם אנשי הציור של הדקדנס, זאת אומרת, זה בא באיזה מין עסקת חבילה מדהימה בין פוזיטיביזם, מוסרנות, חוק החובה לבין תשוקה מודחקת שכל הזמן זורמת מתחת לפני השטח.
אתם בעצם מדברים על תקופה שלאישה אין כמעט נכון. כל סיכוי נכון. להתבלט. נכון?
זה, מאוד זה... נכון. או... כמה משוררות, כמה הייתי אומר סופרות, כמה היו את החיות ברונטה שהיו פרצות הדרך, הייתה ג'ורג' אליוט, סופרת מפורסמת שם, כן. שסופרת, כמה הם היו לעומת ים הסופרים. עכשיו לאנשים כמובן שכמובן אין להם זכות הצבעה. זה, לא מדבר על זה בכלל.
ועד 1928 אסור להם להיכנס לספרייה, תחשבו על זה.
ברור, הג'נטלמן הבריטי הוא כאילו מקיים את חובתו של פרור, והוא מוצא את התענוגות שלו במקומות אחרים. האישה היא אשת בית שהמיניות מחונכת לא להיות אחד הדברים החשובים והקובעים בחייה. בוודאי לא המורה הזאת של להיות, היא צריכה לעשות את המסיבות המפורסמות של השעה 5. היא צריכה להיות ליידי.
כן.
לא מלמדים אותה להיות גם ליידי וגם זונה במיטה, כמו שנמדו אחר כך. אמרו לה ליידי, לזונות יש משהו אחר. חיים מופרדים, מנוסחים, מקוטלדים, כן. נוקשים. ואז באה הנפש לציפור כזאת רגישה שנולדת שם, שעוברת את מה שאתה סיפרת, עם דמיון, עם רצון לכתוב, עם רצון להבין את העניין, ועם מרדנות אינסופית מול התקופה הזאת. ואנחנו מקבלים את התופעה של וירג'יניה.
הפוך על הפוך, רק בתקופה כזאת היא יכולה לפרוץ כל כך חזק, גם, נכון?
יפה דיברת, אני מאוד מסכים לרעיון הזה. זאת אומרת, כדי למצוא כרוך פורץ, אתה צריך נוקשות קודמת, דיכוי קודם. שוב, אף פעם אין איזה פריצות דרך על רקע של, הייתי אומר, חופש מוחלט. מתי הייתה פריצת הדרך שבספרות הרוסית? בסולג'יניצין נגיד. כשהיה את הדיכוי הסטליניסטי ואת הדיכוי הקומוניסטי. מתי יש פריצות דרך בספרות? בתקופות של שמרנות, בתקופות של כיפאון, בתקופות כאלה. וזה בדיוק התקופה הזו שאנחנו מדברים עליה, והיא פרצה. היא פרצה עוד... קצת אחרי ג'יימס ג'ויס, שכבר הביא לה את הדרך בדיוקן האומן כן, כסעיר, ואחר כן. כך ביוליסס. מה דלווי שכתבה ב-25, זה בערך כמה שנים לפני שנכתב יוליסס. שפורסם
כן, עוד, אבל פריצת הדרך המשמעותית הייתה ש, שאישה כתבה את זה. זה זאת לחלוט, הפריצת הדרך.
זה נכון, זה לחלוטין. כן. זאת אומרת, להעמיד סופרת מרכזית כזאת במאה ה-20, אני לא מכיר. ברמה כן. הזאת, אלא וירג'יניה וולף, אתה יכול להעמיד עשרות סופרים חשובים בעניין.
זו תקופה שהיא מגדירה ככזו שציטוט, לנשים ניתנה פחות חירות אינטלקטואלית מאשר לבניהם של עבדים באתונה.
נכון, היה להם זכויות אפס. מה שבאמת הכיפוח הוא אינסופי, וגם הכיפוח שהתקבע כטבע העולם, באמת כמו שאתה אמרת, כאילו זה ככה זה. זה חברה שמחולקת נורא למעמדות, חברה בריטית, עד היום, אבל בוודאי אז, כל אחד מוצא את מקומו. הקוקנים זה קוקנים, האנשים שהולכים לאיתון, לבתי הספר הגבוהים והמעולים, זה אנשים שהולכים לאיתון, אלה הולכים להיות המנהיגים של העתיד, הסופרים של העתיד, ולאנשים אין נחלה לא בשום מקום, אלא רק... במקרה שיש להם כסף, אז הם עושות ארוחות תה, ובמקרה שאין להם כסף, אז הם הופכות לקופסות.
אז כשאנחנו מדברים על וירג'יניה וולף, מבחינה ספרותית, אנחנו מדברים על מין ז'אנר הפתעה כזה של אותה תקופה. היא לא אמנם הייתה הראשונה, אבל היא בוודאי הייתה מהחלוצות הבולטות של אותו ז'אנר, שנקרא זרם התודעה. בואו נסביר למאזיננו זרם התודעה מהו. אנחנו מדברים על כך שבעצם העלילה היא המחשבה. המחשבה היא העלילה. כלומר, אנחנו לא מדברים על איזשהו סיפור ליניארי, שיש לו התחלה, אמצע וסוף, אלא אנחנו שומעים הרהור כתוב.
נכון. אנחנו שומעים את הזרימה החופשית של התודעה, שמרבבת אסוציאציות של מקום וזמן, עבר ועתיד, דברים טריוויאליים ודברים חשובים, שיחות מקטעים שונים של החיים, והכל ברצף מוזיקלי אחד, שמביא דבר אחד, את האישיות הנרקסיסטית הגדולה של האומן שעומד מאחורי אלה. אתה יודע, אחד הדברים שמייצגים את זרם התודעה זה כמה משפטים יפים של סופר אחר גדול של הזרם, זה ג'יימס ג'ויס. ככה הוא תיאר את האומן הנרקסיסטי הזה, שהוא כאילו האומן הגדול. הוא אמר, האומן נמצא מעבר לענן, עושה את ציפורניו. כלומר, הוא מעל אלוהים, הוא כמו דדלוס, האב הזה הקדמון, המהנדס הקדמון שמרחף בשמיים, והוא אחראי לכל הזרם האינסופי הזה. במושגים של ברקסון הייתי אומר שזה לונג ויטל, זה הנף של החיים. של
הנרי ברקסון.
הנרי ברקסון, כן. הנף החיים, כלומר, אותה זרימה לא ליניארית, לא רציונלית.
לא קוהרנטית.
לא קוהרנטית של זמן... של רגש, של שברי מחשבה, שזורמים לך כמו לבא חיה של החיים. זה בעצם הגדרה מבחינתי של זרם התודעה.
מי שהגדירה את זה מאוד יפה, זה וירג'יניה וולף בעצמה במסה שהיא כתבה. היא כתבה מסה שנקראת מיסטר בנט וגברת בראון, ובמסה הזאת היא בדתה איזושהי דמות, זה כתיבה תיאורטית, כן? אבל היא בדתה איזושהי דמות שנקראת גברת בראון, והיא אמרה, בואו תראו איך סופרים לפניי, או בעצם לפני זרם התודעה, היו מדברים על גברת בראון. גברת בראון היא אישה שנוסעת ברכבת, ואין עליה יותר מדי פרטים, אבל היא אומרת, בנט,
אנחנו בעידן של בנט,
בנט היה מדבר על שכר הדירה של גברת בראון. וולס היה מספר מה צריך היה להיות שכר הדירה, וגלסטורסי היה מסביר שהיא לא יכולה לעמוד בתשלום. אני, וירג'יניה וולף, מתעסקת יותר בהירורים הפנימיים, בלבטים שלה בנוגע לשכר הדירה. זאת אומרת, אין בכלל מבט גברי על הדבר הזה, אלא יש קול פנימי, יש גוף ראשון, ויש עניין שהוא בכלל לא קשור לעניינים הטכניים של גובה שכר הדירה, אלא רק למשמעות ולאימפקט בעצם של הדבר הזה על החיים הפנימיים, על התסכולים, על החששות וכיוצא בזה. זה הסבר של הסיפור.
מה שהיא אומרת זה שגם הדרך הזאת של סיפור על פי זרם התודעה הוא הדבר הטבעי ביותר, למרות שהוא קצת יותר קשה.
בדיוק ככה, בגלל ההרגלים שלנו שהליניאריות והקוהרנטיות ודבר דבור על אופניו הוא נכון, לא מפני שככה אנחנו חיים באמת בתכלס של החיים,
אלא כי ככה נוח לנו לסדר,
נוח לנו, כמו שנוח לנו לחיות לפי השעון המכני ולא לחיות לפי השעון הפנימי. ושוב ההשפעה של ברקסון, הזמן הוא דבר הרבה יותר סובייקטיבי, הרבה יותר זורם, הרבה יותר לא ניתן לצפייה, והרבה יותר אישי. ולזמן הזה ניתן ביטוי בכתבים המופלאים שלה, שמערבבים את כל העולמות האלה.
אני אגיד עוד משהו. כשאתה מספר את הסיפור מבחוץ, אתה מחפש סיפור גדול, הרפתקה, דרמה. כשאתה מספר זרם תודעה, אתה בעצם מגלה שהדרמה מצויה אצל כל בן אדם, גם אצל בן אדם רגיל לחלוטין.
הדרמה היא דרמה פנימית, מהחוץ הפנימה.
בזרם התודעה אתה רואה שכולנו, בכולנו יש דרמה. אוקיי, היכולת להזדהות עם זרם התודעה נראה לי שהיא הרבה יותר גבוהה, כי היא לא מצריכה אותי לדמיין את עצמי בספארי באפריקה. זאת הדרמה של היום יום, זה הדרמה של הדיאלוג, זה הדרמה של ההליכה ברחוב, זה הדרמה של המחשבות והשאלות שעוברות לי בראש. בהיבטים האלה אנחנו כנראה הרבה יותר דומים אחד לשני.
כן, זה בדיוק כל הכיוון של האומנות המודרנית, מהחוצה פנימה. כן. בעצם אנחנו מדברים על החוויה הפנימית של האומן הגדול. לכן זאת אומנות מאוד נרקיסיסטית מצד אחד, ומצד שני, למרות הנרקיסיזם אנחנו יכולים להתחבר לזה, כי היא משחררת לנו מה שאנחנו פחדנו להגיד לעצמנו.
בכל רם, כן.
בכל רם, כן.
עכשיו אנחנו מגיעים ליצירה שנחשבת אולי היצירה שלה.
יש לה הרבה יצירות.
אבל היצירה המפורסמת.
יצירה מפורסמת
ביותר. המכוננת את הדימוי שלה נגיד בציבור.
חדר משלך. הוא גם סוג של מניפסט פורץ דרך שלה בהקשר הפמיניסטי. זה היה הסיפור הגדול שלה.
לאישה אין חדר משלה. זה מה שהיא טוענת. אין לה חדר. זאת אומרת, שכחו לתכנון, לא לקחו ראשון. לבעל יש סטאדי.
סטאדי.
בואו רק נגיד, בספר הזה מתארת אחותו הבלתי קיימת של שייקספיר, ושם היא אומרת שגם היא הייתה מבריקה לא פחות ממנו, רק שהיא לא פרצה את הדרך, מכיוון שלה לא היה חדר משלה ולא מזכורת.
בדיוק ככה, האישה היא רוח רפאים שמשוטטת בין החדרים, והמקום שלה זה בין המטבח ובין המבואה. עושים לה איזה סקרטר קטן, צמים לה משהו שם, כאילו אומרים לה, ומה היא צריכה לעשות שם, פחות יותר במבואה או בבודואר או מקומות כאלה שהם, זה מעניין מאוד, זה לא מקומות מרכזיים של הבית, זה מקומות מעבר כאלה, מקומות המתנה, מקומות של חצי שירות, מקומות של להתכונן, לקבל, לעצור, תקסים מאוד 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 מעניינים ששם כאילו מוקצים לאישה.
כן.
לא המקומות המרכזיים שזה שם הסטודיו, כלומר הסטודיו של הדת, הסטודיו של הלוגוס הזה של כן. העולם הוויקטוריאני, והסטודיו של, של הגבר, הגבר, כן. הגבריות, כן. כן, כן. התודעה חושבת, האישה היא ככה, צריכה לקחת איכות רקמה וקדימה.
או להתרוצץ מאחורי אבל... הקלעים של הבית.
או להתרוצץ.
להכין,
כמובן,
להיות בהכנה.
להיות כל הזמן לדאוג שהרוחות יהיו בזמן, כלומר להפעיל את המכונה של הבית, כן. לתת הוראות למבשלת, כי מי הרי כן. לא ייתכן בבית בורגני, שהיא גדלה בו, שלא יהיו 2-3 מבשלות, כאילו, ולהחליט מה יהיה התפריט כל יום. במקרה שמדובר על האפר קלאס, ובמקרה שלא, אז אין לי בכלל שום תפקיד, היא בעצמה, כובסת היא בעצמה, שם רצה, היא שם מתרוצצת. מה קורה קלעים, וזהו.
כשאתה מדבר על חדר לגבר, זה תמיד חדר עבודה. אני חושב שכשווירג'יניה וולף מדברת, היא לא מדברת רק על זה שלאישה מגיע חדר עבודה, אלא בדיוק להפך, מגיע לה חדר שבו היא לא תעבוד, שבו היא תוכל להגות, שבו היא תוכל...
נו, רגע, רגע, רגע. סליחה,
שבו היא תהיה משוחררת מהחובות.
אני קורא אותך לסדר. חדר עבודה זה חדר שבו היא יכולה להגות. מה הכוונה בחדר עבודה לגבר? זה לא חדר שהוא עובד בו. הוא לא עושה שם כביסה.
אבל אני ממשיך את הקו שלך. ההגות היא אנטי התפיסה של האישה בתקופה ההיא.
ברור.
היא אמורה לעשות דברים אחרים.
אבל איפה עושים בהגות? עושים בסטאדי הגות. זה לא עושים במטבח, לא עושים במבואה, לא עושים בסלון. בסלון קשוטים תה, אוקיי, כל דבר מסודר. עכשיו, לא אין סטאדי. עכשיו אתה יכול, חשבתי שאתה הולך להרחיב את זה, להגיד לה, לא רק אין לה סטאדי, אין לה גם חדר שינה משלה, אין לה חדר, אין לה יכולת בעצם לשמור על העצמיות שלה, כאילו,
כן.
מול הזכר הטורף, רב דעת, פעלתן, הולל כזה שהולך נשים אחרות, ורואה את אשתו מדי פעמיים, שלוש בחיים, ועל ידי זה נולדים לו כמה ילדים. אבל חדר משלה גם אין לה...
אין לה פרטיות.
אין לה מקום אחר אישי שלה.
אין לה מרחב פרטי, בדיוק. אוטונומי, שבו היא יכולה להיות בעצם היא עצמה.
חכה, זה לא נגמר. אין לה חדר משלה, אבל אין גם מזכורת משלה. למה שיהיה לה חדר משלה? היא מביאה הכנסה? היא עובדת? היא מביאה? יכול להיות שיש לה הכנסה, אבל הכנסה שנובעת מזה שהיא יורשת עשירה, שהביאה קצב לככה וככה. בסדר, זאת הכנסה שבדרך כלל היא מביאה, אם הג'נטלמן מתחתן איתה, אבל היא לא זה הפנים הציבוריות של הבעל שנוסע לפרלמנט כמו שמתואר, או בבורסה, או באיזה, אני יודע, חברה מדעית של לונדון, או משהו כזה, השר החוץ.
דוד, אל תסחף, אנשים יחשבו שאתה מדבר ברצינות, פה.
מה זה?
לא. שיבינו שאתה בעצם מחזיק נוקט בעמדה שמגינה על האישה.
אני לרגע, מגן על האישה.
כן, לא, כי לרגע הדברים שלך פורצים, אתה אומר...
לא, אבל אם אני נשמע כמגן על האישה, אני אכן רוצה להישמע ככה.
כן, נכון.
זאת אומרת, זו השמה שאני מודה בה.
אגב, אבל תחשבו על זה שאנחנו שלושה גברים שמדברים פה על אישה פורצת דרך, וכרגע אנחנו מדברים בנעימים, אבל לא, באותה תקופה אני מניח שזה היה מאוד מאוד קשה לכתוב בתחילת המאה הקודמת דברים כאלה. בוודאי.
אני זוכר את זה הגודל בהתלהבות.
כן.
לייק אני עושה לך לדברים שלך. ודאי, ודאי. וגם העניין של המשכורת, היא לא יוצאת החוצה לעבוד. אז כמובן שהיא לא עצמאית. אז היא תלויה לגמרי לגמרי בגבר. גם מבחינה המנחף, מה הוא מקצה לה. גם מבחינת החובות שהוא מטיל עליה. וגם מבחינת הכסף שהוא מפרנס אותה. אין לה שום אופציה להיות עצמאית, ואין לה שום אופציה להיות בעלת חירות. כי להיות בעלת חירות זה אופציה להיות לבד. אבל אין לה אופציה להיות לבד, זה זרוק אותה לרחוב, כאילו, אם תהיה לבד, מה תעשה שם לבד? אז אין לה אפשרות להיות אדם חופשי. זה מה שאמרה וירג'יניה וולף, כשהיא כתבה את הספרון הקטן שלה. מבחינה מסוימת, זה כאילו היה אינספירציה אחר כך לדור נוסף של פמיניסטיות, שאני חושב שהגדולה שבהם בצידה של וירג'יניה וולף זה סימון דה בובואר ב-1949, אני לא זוכר, לא סגרו לשנה המדויקת.
בכל זאת, דוד, אני רוצה לחזור למה שהיה קודם. למרות העובדה שאנחנו מעריכים בדבר הזה, אני חושב שאנחנו, וביונתן אני חושב נגע בזה, אני חושב שאנחנו לכודים ולא נוכל אף פעם לפרוץ שיח גברי, גם כשאנחנו רואים את עצמנו כפתוחים, כנאורים, כמבינים, כפמיניסטים, גברים פמיניסטים וכן הלאה, אנחנו תמיד נהיה שבועים באיזושהי עמדה שלא נוכל לפרוץ אותה בתחום השיח. על זה דיברתי. כשדיברתי עליך, ראיתי את הקלות שבה אתה מתאר בעצם את הדיכוי הנשי. אני מבין, דוד, שאתה מתנגד לזה, אבל אתה, בדבריך ובהתלהבות שלך, יכולת
לתאר את זה. אני אפתיע אותך, אני מבין מאיזה מקום אתה מדבר עליי, בצורה כזאת.
לא עליך אישית.
לא, על הגברים, על הגברים. אני מבין את שיח האשמה של הגברים, אבל תגיד לי, אם לא ננקוט בשיח הזה של האשמה, אז מה נגיד עליה? לא נגיד?
לא, ברור, אני לא אמרתי פה שום דבר שהוא פרודוקטיבי, במובן הזה שאפשר לשאול. אני רק אומר, בוא נהיה מודעים למה ש... את זה. אנחנו שלושה גברים, בסוף אנחנו שלושה גברים.
אז מה אתה אומר? לא נדבר על נשים?
לא אמרתי את זה, אני אמרתי רק שנעיר לעצמנו ונהיה מודעים לעניין הזה.
טוב, זה ברור, זה ברור, זה ברור. אני חושב שהנקודה היא, לדעתי, הפריצת דרך הכי גדולה שלה היא לא בתחום הפמיניסטי, אלא בתחום של היצירות שהיא כתבה. וכדאי קצת להתייחס לדברים שלה. העולמות שלה ששינו חיים של בני אדם, הם העולמות הספרותיים שלה, עולמות של מילים. היא הייתה אחת מהאומניות בעלות הסגנון הנשגב ביותר, המעניין ביותר והמרתק ביותר בשפה האנגלית. אז הקהל הרחב מכיר רומנים מפורסמים שלה. אני חושב ששניים מהם המפורסמים שלה, זה אלה מגדלור מצד אחד, ומרת דלווי, שזכה אחר כך כמובן גם לאדפטציות ספרותיות נוספות, וגם לאדפטציות ספרותיות כבר בדור שני, כן. שהפכו לאדפטציות קולנועיות, וגם עליהם נתייחס יותר מאוחר. זה יצירה נהדרת ופשוטה וקלה ונגישה למרות הפחד הזה מזרם התודעה, ואני כאילו קורא לכל מי שמאזין לנו לנסות לקרוא את זה, 200 עמודים בסך הכל, ועוד ברווחים די גדולים.
דוד, זה לא הדבר הכי קל שקראתי בחיי.
תראה, לא הכי קל, בעידן המסרים של 200 מילה, אינסטגרם, אני יודע, אינסטוש וכאלה,
ווואטסאפ
וכאלה, בטח שלא, מסרים היום זה 50 מילים, וגם כן מצומצמות מבחינת תחביר, ופרימיטיביות בכוונה ומתוך הנאה, בקשר לביטוי. אבל כאן יש לך רעיון לצלול לתוך הנבחים של הנפש, שהרי דיברנו על זה. אז אני אספר לך מה הספר הזה, ותגיד לי אם קשה להתחבר לזה. 24 שעות בחייה, פחות מ-24 שעות מחייה של אישה, יום אחד בחייה של אישה, שזה בדיוק הרעיון של יוליסס, של ג'יימס ג'ויס. יום אחד בחייו של לאופולד בלום, שמשתקפים אצלו, אצל ג'יימס ג'ויס, דרך כל עולם האודיסאה, כלומר הומרוס ונדודים של 10-20 שנה מתכנסים אצלו
באלף עמודים.
באלף עמודים שהם יום אחד. זה הדחיסות הזאת, האינסופית של המילים שמחפשות את ה... גרעין עצמו, שהוא בעצם היום אחד הזה.
היום אחד הזה שכל שנייה בו מכיל 100 רעיונות שונים.
בדיוק, אבל זו תפיסה הכי רומנטית שיש, הרגע שמחזיק את האינסוף.
כן.
אז במובן הזה דווקא היא עדיין רומנטיקאית מן השורה. מה היא אומרת בתחילת במשפטים הראשונים? מרת דלווי מחליטה לקנות זר פרחים.
זה
משפט שהיא צוטטה אחר כך בכל מקום. והיא נודדת אל חנות הפרחים. ומהפרחים האלה היא רואה את לונדון. ובתוך לונדון שמסתכלת למעלה היא רואה מטוס שחג כל הזמן ומצייר כל מיני אותיות. והיא לא מצליחה לפנח את האותיות. כמו איזה מין מסר מלמעלה כזה של הדברים. ואז רואה אנשים במבואות של בתים ונכנסת לתודעות שלהם.
ויש לה דעה על כל אחד.
ואז
חולה את המבט
שלה ויש לה דעה על כל אחד.
כן.
כאילו מרחפת על פניהם, נכנסת להם במין מפרק כזה אדום לתוכם, במין ניתוח לייזר לנשמה שלהם, ובכמה משפטים מרפרפים. זאת זבנית, זה אדם שממהר, אנשים האלה מקווים עוד לטוב, אלה כבר לא. ומרת דלווי היא מין כזו דמות שהולכת ברחובות לונדון, מטיילת, ודבר נוסף שיש בה, שאתה אוהב את זה, דני, היא משוטטת. אז היא המשוטטת שמקדימה את המשוטטים של נוסח פרק.
פרק ובנימין.
ובנימין, נכון מאוד.
או של פליני.
או של פליני, נכון, יפה מאוד, פליני, נגיד משוטט כזה, כמו אני יודע, מרצ'לו מסטרויאני, בלדולצ'ה ויטה, שהוא סוג של משוטט, ודמות עבודה בתולנו, עכשיו התודעה הזאת משוטטת, היא גם נזכרת בחייה, היא עוברת כל מיני משימות, היא קונה פרחים לקראת מסיבה שהולכת לעשות, וכל הספר הוא ים הזיכרונות שלה, שחולפים בראשה, תוך כדי זה שהיא מטיילת ברחובות לונדון, חוזרת לביתה, מקבלת את אותו מאהב לשעבר שבא לבקר אותה, לראות אולי יש סיכוי אחרי כל השנים האלה להחזיר עטרה ליושנה, אותו פיטר וולש שקראתי קודם לכן בהתחלת דברנו, ובסופו של דבר כל חייה קמים לתחייה באמצעות אותם צבעים, זיכרונות ופסיפס של חיים אורבניים ואנושיים שהיא מרכיבה מהם את העצמיות שלה. עכשיו, זה דבר לא קטן. בכל זה ביום אחד, וכל זה ב-200 עמודים. זאת אומרת, אני רוצה להגיד שזה לא כל כך מפחיד, בקיצור.
דוד, אני
יש בזה היגיון, לא?
אני אשאל אותך שאלה שאתה ממש לא תאהב לשמוע, אבל אני נורא נורא חשובה.
אני רגיד ממך תשובות, שאלות קשות, סליחה.
תגיד לי, מי קהל היעד של הדבר הזה?
אנשים חכמים, אנשים רגישים, אני אמר לא חכמים, רגישים בעיקר, אנשים לא רגישים, הם לא קהל יעד בכלל של ספרות, ובטח ובטח לא ספרות כזאת.
אני רוצה לחדד את זה, זה לא ספרות
נשית. הסוציו-אקונומיה אתה רוצה?
זה לא ספרות נשית, זה לא דבר שמעניין נשים, זה לא דבר שמכוון לאיזושהי פוליטיקה של שחרור נשית.
אני חושב שלא, אני לא חושב, כמה מדובר על שחרור, אבל שחרור האדם. זה ספרות רגישה שמתאימה לנשים, גברים כותבים אחרת, או גברים קוראים אחרת. אני לא חושב ככה. אני חושב שבמיוחד היום, הגברים קורא בוכים כל הזמן, מייללים, מתבכיינים, רגישים כל הזמן. בטח, אנשים יהיו לקחוניות, נהיות נוקשות, והגברים מתבכיינים. אז היא הקדימה את תקופתה במובן הזה, אבל אני לא חושב גם שזה נכון.
דוד שכנעת.
שכותב על כולם.
דוד שכנעת.
שלום לסופרת רונית מטלון.
שלום רב.
איך הספרים שלך היו נראים אילולי קיומה של וירג'יניה וולף?
שאלה היפותטית מאוד מעניינת. אתה יודע שגם אם יש השפעה על סופרים, ובוודאי יש השפעה עצומה של וירג'יניה וולף עליי, אנחנו עכשיו לא יכולים לאמוד את הממדים של ההשפעה הזאת. זה כאילו פצצה שמתפוצצת במעמקים של האוקיינוס, ואת התעודה שלה אני בעצמי לא יכולה לראות. אני חייבת להגיד שזאת שאלה שהקוראים שלי או הפרשנים שלי יכולים לענות עליה הרבה יותר טוב ממני, אבל איך היה נראה העולם שלי? העולם שלי היה נראה, אני חושבת, הרבה יותר דל אלמלא וירג'יניה וולף. הוא היה פחות עשיר, הוא היה עם פחות אופציות, זה בלי ספק.
רציתי לשאול אותך, לאיזה ספר את חושבת שלך מתחבר הדברים של מתחברים הדברים של וירג'יניה וולף יותר? כי את, יש ספרים שונים, ובאמת יש ספרים חלקים שהם זרם תודעה, חלקים אחרים שהם ריאליזם פסיכולוגי, חלקים אחרים שזה סוג של תיעוד, ואיפה את חושבת שזה כן כאילו חשבת על זה, או זה כשהוא נכנס באיזושהי צורה?
אני לא מרגישה שאני ממש עושה זרם תודעה, זה לא שלוקחים איזה טכניקה סיפורית, זאת אומרת האופן גם שסופר משפיע עליך, שוורג'יניה וולף השפיע עליי, זה לא ששאלתי את הטכניקה הסיפורית שלה, אלא זה משהו מאוד עמוק במה שלאה גולדברג קראה הרגשת עולם, בניגוד להשקפת עולם. כן, הרגשת העולם שלה.
ואיזה הרגשת עולם?
אני חושב שהרומן שלי, כל צעדנו, יכול להיות, עכשיו שאתה שואל, לא חשבתי על זה קודם, אבל עכשיו שאתה שואל, נדמה לי שזה הספר שאולי הכי מדבר עם אל המגדלור, כי גם אל המגדלור, בסיפור של בית, ומה קרה לבית,
זוכרת
האנשים שגרו בו. אז יכול להיות שכל צעדנו הכי מדבר עם אל המגדלור של וירג'יניה וולף.
זה כיסופים לבית שאיננו, התפרקות של 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 מין דמיון ילדות, יאללה, עליהם בית החוזה.
אני לא חושבת שזה התרקות, אל המגדלור הוא ספר קשה מאוד, הוא לא כל כך נוסטלגי. זה בעצם על תפיסת הזמן שלנו יותר מאשר על התרפקות.
את מרדל רואה את אוהבת?
מאוד.
למה?
מאוד אוהבת, זה כל הזמן בתחרות, מרדל רואה אל המגדלו את מי מהם, אני הכי אוהבת. יש שנים שאני יותר אוהבת את זה, ויש שנים שאני יותר אוהבת את זה. אבל זה מספר 2.
אבל נדמה באמת שאת צודקת, שמרת דלווי הרבה יותר נגיש לקורא, נכון? היום?
אם הוא יותר נגיש, אני כבר לא יודעת מה נגיש לקורא ואיזה קורא, לומר לך את האמת, אני... מניסיוני כמורה באוניברסיטה, אני מגלה לתדהמתי שכל מיני דברים שחשבתי שהם פשוטים, הם ממש לא נגישים לקורא.
אז זה דיברנו קודם לכן, כאילו בדור שלה.
אני רוצה להגיד לך משהו, כל השיאים של המודרניזם הספרותי, ווירג'יניה וולף היא בוודאי אחת מהם, אף פעם לא שררה חיבה גדולה בין השיאים האלה לבין קהל הקוראים הרחב. קשה לקהל הקוראים הרחב עם המודרניזם ההוא. המאוד עדוק, שמאוד חשב מחדש את השאלה מה זה רומן ומה זה מציאות. ועד היום קשה להם, קשה לקוראים מזה שהסופר שובר את רצף הזמן. כמו שוירג'יניה וולף עושה, גם אני לצערי או שלא לצערי עושה את זה לא פעם. קשה להם מאוד עם עלילה שהיא לא לינארית או שאין עלילה.
קשה להם עם הפנימיות, קשה להם
עם הפנימיות של עצמם. של 100 שנה בין המודרניזם לבין קהל הקוראים.
קשה להם עם הפנימיות העצומה הזאת שמציפה את הספרים שלה, את המילים שלה, שהם לא יכולים להתמודד עם העצמיות של עצמם שעומדים מול הסחף האדיר הזה, את הזרימה הזאת.
אני לא רוצה להאשים אותם אם הם מתמודדים או לא עם עצמם.
לא, זה לא בית משפט. אתה דיברת על הקושי, כאילו, אני מדבר על הקושי.
אני דיברתי על הקושי של תפיסת הזמן, כי תפיסת הזמן זה אחד הדברים הכי עקרוניים בפרוזה. אני חושבת שמה שמאוד קשה זה שהספרים האלה של וולף, המרכז שלהם זה השפה. וזה רומנים שהרבה פעמים נוגעים בשירה, ולאנשים קשה עם שירה.
כן, זה נכון.
קשה עם זה, פשוט קשה. אבל זה נפלא, ואני חושבת שמי שכן, יש לו אומץ, סבלנות, להתעקש על זה, ומי שמבין שספרות זה דבר שלפעמים צריך להתאמץ בשבילו.
רציתי לשאול אותך עוד שאלה אחת. תראי, אנחנו נמצאים בעידן מאוד נרקיסיסטי, נכון? היום, עכשיו, 2017. והכתיבה של הזרם התודעה הוא הזרם של התגלמות הנרקיסיזם. אז איך את מסבירה את הנתק הזה בין עולם נרקיסיסטי כמו שלנו, לעולם הנרקיסיסטי של המודרניזם, שכולו מתמוגג מהשפה ומהעצמיות של האומן הגדול?
פה אני חלוקה עליך, ואני לא מסכימה למה שאתה אומר.
בסדר גמור, מצוין.
המודרניזם הוא נרקיסיסטי.
לא, מאוהב בשפה, מאוהב בשפה, בזרימה האינסופית של המילים.
בניגוד למה שאתה אומר, בניגוד מוחלט, גם במטרות מוצהרות, וגם במה שיש בכתיבה, אם זה פוקנר, אם זה וולף, אם זה יוליסס, לקח הכי רחוק את השאלה, מה זה לדמיין את הראש של הזולת.
אבל זה תמיד הראש של האומן הגדול. הוא נכנס לכל הראשים שבעולם. הוא האומן הגדול שנמצא מעבר לענן, כך אומר ג'ויס, עושה את ציפורניו.
אני לא יודעת כל הראשים שבעולם, אבל ראשים מאוד מסוימים. והרומן הזה לקח שיא הרצינות את השאלה של הזולת, של הדמיון האחר שאיננו הדמיון שלנו. במובן זה, אני חושבת שדווקא הריאליזם שמבסוט מעצמו, מדושן עונג, ואורז את החיים של הבן אדם מנקודת הלידה עד נקודת המוות, באופן ידידותי, הוא לאין ארוך נרקיסי, מאשר סופר שמוכן לשלם מחירים של אובדן קהל קוראים בגלל הנאמנות שלו לפרויקט פנימי.
טוב, אין ספק.
כשאתה מתקרב לזולת, כשאתה מתקרב באמת לזולת, אתה מוצא שם סבך של חוטי טלוויזיה. ואת הסבך הזה של חוטי טלוויזיה, הרומנים של וירג'יניה וולף מנסים להעביר לנו.
טוב, אני מבין, אני פשוט חושב שהסבך הזה, בעיניי, טוב, בסדר, פעם בטוח שאנחנו חלוקים, כי כל הסבך הזה והחוטים האלה מובילים בסופו של התודעת על העליונה שנמצאת בתוך האנושות, שמרגישה הכל.
תמיד יש תודעת על, אבל גם ברומן הריאליסטי תודעת על.
זה נכון, זה נכון, זה נכון. בכל מקרה, מה את הכי הרבה אוהבת אצל וירג'יניה וולף?
מה אני הכי אוהבת? באל המגדלור, אני לא יודעת, יש כל כך הרבה רגעים שאני אוהבת שם, וגם במרה דלווי. אני מאוד אוהבת את הסוף של מרה דלווי, שהוא אחד הסופים המדהימים בעיניי בספרות בכלל, לא רק בספרות, זה אדיר וזה שובר לב, וזה כל כך אנושי. וזה אני מאוד אוהבת.
רונית מטלון, אנחנו מאוד מודים לך.
גם אני מודה לכם, תודה רבה.
תודה. שנת 1941, וירג'יניה וולף שמה קץ לחייה. היא כותבת מכתב התאבדות.
זה כבר היה כבר על רקע התקפות והפצצות על לונדון.
כן, מלחמת העולם השנייה. כן. זה דרך אגב מגיע אחרי הרבה שנים של דיכאונות והתמוטטויות.
ואשפוזים.
כן.
ומעבר לכפר, הם עברו לריצ'מונד ומלונדון.
תראו כמה יפה, תראו כמה יפה היא כותבת את מכתב ההתאבדות שלה, היא כותבת לבעלה. יקר מכל, אני בטוחה שאני משתגעת שוב. אני מרגישה שלא נוכל לעבור שוב תקופה נוראה שכזו, כמו בפעמים הקודמות, והפעם לא אכלים עוד. אני מתחילה לשמוע קולות, ואינני מצליחה להתרכז. על כן, אני עושה מה שנראה לי המעשה הטוב ביותר. מה שאני מבקשת לומר הוא זה, שאני חייבת לך את כל העושר שידעתי בחיי. אינני חושבת כי יכלו שניים להיות מאושרים יותר משהיינו אנו. והיא צוללת לנהר, וכך מלחמתה שלה כפורצת דרך, גם כסופרת, גם כפמיניסטית, היא בעצם מפסידה בקרב הפרטי שלה, ואולי מנצחת במלחמה הגדולה שהיא...
אני חושב שהיא ניצחה במלחמה הגדולה באמת על הזיכרון הספרותי, זאת אומרת, היא באמת הדביעה את עצמה, היא אומרת את זה, אני חושב שהיא אומרת את זה יותר בסרט, השעות שנוסעה על פי הרומן של אמרה דלווי ופי ספרים אחרים, היא צריכה להחליט מי ימות, האם ימות הגיבור, או ימות בעל החזון הסופר. והיא מחליטה, הגיבור יחיה, אני צריכה למות במקומו, ככה היא אומרת, לפחות. אני לא בטוח שזה בתוך הספר, זה נאמר בסרט.
בשעות.
בשעות. סרט נפלא שכדאי מאוד לראות, אולי בשלב ההמלצות, נוכל להגיע ישר לגלוש לשלב ההמלצות.
השלב הוא כרגע, אם הגעתם עד לפה, אז הנה ההמלצות שלנו, דוד כבר, עוד ספוילר שלך, של דוד כבר גילה.
זה לא ספוילר.
כן, כן.
איזה ספוילר יש בזה?
עשית ספוילר להמלצה של עצמך.
אני חושב שההומור הוא חלק מהתוכנית.
נכון.
ההומור עצמי, במיוחד לרעיון של סיום התוכנית. ברעיון של הסרט של
דוד, השעות.
השעות העובדות. אז כמו שאמרתי, הסרט הזה שנעשה על פי רומן של קנינגהם, שהוא עצמו רומן שנעשה על פי כתביה של וירג'יניה וולף, ובמיוחד מההשפעה של מרה דלווי, הוא עוסק בשלוש נשים בתקופות שונות של החיים, כמו, כאילו, בדומה לזמן שמסתגלת עליו וירג'יניה וולף, שכולם הם מעריצות של וירג'יניה וולף, קוראות את מרה דלווי, חיות את מרה דלווי, וגם מסיימות באיזושהי צורה די טרגית את חייהם, או את מערכות היחסים שלהם, כמו מרה דלווי, סרט עכשווי, מוזיקה נפלאה של פילים גלאס, שאני מאוד ממליץ.
דן, המלצה שלך.
המלצה שלי, תפתיע אתכם, אני בכלל ממליץ ברוח השוטטות וההליכה והמחשבות בקפיצה הבאה, אם יש כזאת, ללונדון, פשוט לשוטט בשכונת בלומסברי, שאיתה וירג'יניה וולף הייתה מזוהה בערוב ימיה, חוג בלומסברי, קבוצת האינטלקטואלים שגר בשכונה הקו תרבותית, הקוש כתה
ליד הבריטיש מיוזיאום,
הבריטיש מיוזיאום ליד ראסל סקוואר, ופשוט לשוטט בשכונה שכל בית ובית בה, כל בניין ובניין בה מזוהה עם סופר, אינטלקטואל, מדען, לדמיין את השנים האלה שאנשים האלה חיו כקהילה בתוך השכונה הזאת, ופשוט לרחף באמת למקומות אחרים ולזמנים אחרים מכפי אלה שקצת ביקינו בתוכנית היום, מקומות שבהם היה זמן אחר, פנאי אחר, ואולי גם איזושהי פתיחות אחרת אל הזולת.
סיימנו. שבוע הבא, גיבור או גיבורה חדשה. עד אז, להתראות לכם.
ביי ביי.
ביי.